אומר שלמה המלך בפרק ד' בפסוק ז', ושבתי אני וירא אבל תחת השמש. מה זה ששלמה פותח ואומר ושבתי אני? הביטוי הזה חוזר כמה פעמים בקהלת, ושבתי אני. גם כאן הוא חוזר ואומר שבתי אני. אז יש לנו פרשנות מרבנו סעדיה גאון, הוא נותן כלל, כל פעם שאתה רואה את ושבתי אני, שבתי זה מלשון יישוב הדעת. שבתי זה התיישבתי ללמוד, התיישבתי לעיין. זה קצת התרכזות בדבר מסוים. ובלשון של התלמוד אנחנו משתמשים בלשון יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? שאני מרכז את דעתי בעניין מסוים, בדבר מסוים. אז מה שאנחנו רוצים לעשות היום זה באמת להתרכז בעניין מסוים, בדבר מסוים. כי הפסוק, אפשר היה לומר עליו כמה וכמה שיעורים, בווריאציות אחרות לגמרי, עם משמעויות אחרות. אני בחרתי להתמקד בדבר הכי הכי ראשוני מבחינת סדר הדורות, שזה מה שאומר המדרש על הפסוק הזה. מדרש קהלת אומר דבר מעניין, ואראה אבל תחת השמש. מהו אותו אבל של תחת השמש? זה ילווה אותנו כל השיעור. כמה פרשנויות על המשפט המעניין הזה. זו עדרתו של מלאך המוות. ושבתי אני ואראה אבל תחת השמש. אני רואה אבל תחת השמש. מהו האבל שתחת השמש? עדרתו, זה עם א' י', עדרתו של מלאך המוות. אז יש כאן את המשמעות הראשונה, אחד מהראשונים, מחשובי הראשונים, רבי נתן בעל הערוך, מפרש, יש לו מילון ארמי עברי, קדום, 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 והוא נותן לנו משמעות עם כמה הוכחות, לא נעמוד על ההוכחות שלו, אנחנו מקבלים את מה שהוא אומר בידיים פתוחות, הידרה, חנית וחרב. ושבתי אני ואראה אבל תחת השמש, זאת אומרת, ומה זה האבל הזה שתחת השמש? זו החרב והחנית, ההידרה של מלאך המוות. את החרב והחנית של מלאך המוות. זאת תהיה הפרשנות הראשונה שנעסוק בה, אחר כך תהיה פרשנות שנייה, ואחר כך בעזרת השם תהיה גם פרשנות שלישית. אנחנו נתמקד היום רק בביור המדרש הזה, שהוא, הייתי אומר, האבן פינה להבנת הפסוק הקצר, הארוך הזה. והראה אבל תחת השמש, זה החרב של מלאך המוות. אידרה, אנחנו יודעים שגם הדג יש לו קוצים, והם נקראים בלשון אידרה, וזה חוזר על עצמו בכמה וריאציות. על כל פנים, החרב של מלאך המוות, אני הולך עכשיו להגיד עוד דבר מפתיע. יכלתי עכשיו לעצור ולומר כמה שיעורים, אני אומר אתכם בכנות. חרב של מלאך המוות מופיעה במדרשים ובדברי חז"ל בכמה משמעויות. אני בחרתי את המשמעות הכי לא מצופה. למה? כי זה האופי שלי. תמיד אני אחפש איך שזה יהיה לא שגרתי. אז החרב הלא שגרתית, כמו שהיא מופיעה בזוהר הקדוש, מה היא? אומר הזוהר בפרשת פנחס, בדף שין סמך ב', אני כבר קורא בתרגום לעברית, מן הכבד ויותרת יוצאת מרה, ואי חרבו של מלאך המוות, שיוצאת ממנה טיפות מרות להרוג בני אדם, והמרה תלויה על הכבד, כל המחלות והמוות תלויים בה. עכשיו אני מתרגם. אנחנו יודעים שיש כבד, והכבד יש לו את המיצים שהוא מוציא, הוא גם מסננת של הדם, אבל יש לו בנוסף לזה גם את יש לו הפרשות שלו, שהן יוצאות אל הכיס מרה, ומהכיס מרה אל הטרסריון, והמיצים הללו יש להם עוצמה שמסייעת לעיכול המזון. עכשיו, האמיצים הללו, כשהם נמצאים לא בביסות הנכון, לא במינון הנכון, ולא בעוצמה הנכונה, לא מבחינת הכמות ולא מבחינת האיכות, אז הם מורסים את כיס המרה. יש מה שנקרא התקפות כיס מרה, אבנים בכיס מרה, כל הדברים הללו, עד לא לפני הרבה זמן, הרבה אנשים, ובפרט נשים, בגיל 40-50 היו עושים ניתוח, בהתחלה זה היה ניתוח שההחלמה ממנו הייתה כמה וכמה שבועות, אחר כך זה הפך להיות ניתוח עם פתיחות קטנות בבטן, מוצאים את כיס מרה, האדם יכול לתפקד ללא כיס מרה, בפרט אם הוא שומר על דיאטה מסוימת, אבל היום שמעתי שיש שיטות גם לשחרר את האבנים מכיס המרה ללא... אנחנו חייבים להבין, ואני לא מאחל לאף אחד מאיתנו להיות בבית רפואה, אפילו לא כאחד שבא לבקר חולים, אולי רק כדי לבקר יולדות, אבל הנושא של הרפואה, באמת, יש לי הרבה דרך ארץ לרופאים, אבל כל פעם שאני נתקל איתם, ודאבוני נתקלתי יותר ממה שחשבתי שיתקל, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא מגלה רק מה שהוא רוצה. לא, אנחנו לא מדברים כעת נגד מישהו, אנחנו מדברים נגד עובדה. העובדה היא זה שהעולם הרפואה, ברוך השם, מתפתח והולך, אבל הידע הרפואי הוא על גוף האדם הוא מאוד מסוים. אתה כמעט לא נוגע בדבר שיודעים עליו, יודעים מה שיודעים ומטפלים איך שמטפלים, אבל איך פה ואיך שם, לא ידוע, לא ידוע. הלא ידוע יותר מהידוע, זה לא סוד. רב נסתר על הגלוי. וככל שהעבר הוא יותר משמעותי, אז יותר לא יודעים. כן, לחבר נולד בן לא מזמן, בעיה במוח, שום דבר לא יודעים. כלום. לא יודעים איך להגיב לכלום. מכשירים וצפצופים ועניינים, אבל איך אומרים? זה סוד מסוים שבינתיים אלוקים לא גילה אותו לאדם. אז למה אני אומר את זה? אני אומר את זה משום שאם הזוהר אומר שהמרה היא מה שנקרא מלאך המוות, לא המלאך המוות, החרב של מלאך המוות בגוף, אז זה ככה. אנחנו למשל יודעים שהצהבת לכל גרורותיה ולכל שלביה ולכל השמות הנרדפים שיש לה, כולם תלויים באיזשהו מקום בכבד ובמרה. הצהבת היא לא רק הצהבת הרגילה איך אומרים, ששמים יונים על מקום הטבור, זה לא רק זה, יש המון המון סוגי צהבות עם רמות שונות ועם דרגות שונות, נדבר על זה אולי בהמשך. אבל עיקר מה שאנחנו לומדים כאן, שבהחלט זה חרב. זה חרב, המרה היא חרב, היא משנה את המצב רוח של האדם, יש מרה אדומה, מרה לבנה, מרה שחורה, מרה ירוקה, והדברים נכנסים בתוך הדם ומשבשים את האדם, משנים אותו לטוב או למוטב. אלו דברים שהם ידועים יותר או פחות בעולם הרפואה. יכול להיות שהרפואה יגיד שזה הרפואה הקדמונית, אבל יכול להיות שהרפואה הקדמונית יש לה דברים שהרפואה המודרנית לא מספיק יודעת גם היום. אבל איך שלא יהיה, זה מה שכתוב, אנחנו לא נתעסק ברפואה היום, אנחנו נתעסק מיד בתרגום של הנושא הזה מבחינת החסידות, מבחינת הקבלה. המרה שייכת לחלק מסוים בנפש. וזה כתוב בצורה מפורשת בחסידות, הרבי עצמא צדק מביא את זה במאמרים שלו, וזה מופיע עוד קודם. המרה כחלק מגוף האדם שייכת בצורה ישירה אל מה שנקרא קליפת נוגה. האדם, בנפש האדם יש ארבע קליפות. כמו שיש לאגוז ארבע קליפות. והשלוש מהם הם הקליפות, מה שנקרא, הקליפות התמאות לגמרי. ויש קליפה אחת ירוקה, שאנחנו, כשמקבלים את האגוזים, אנחנו לא רואים אותה, אבל על העץ זה כן קיים, שהיא קליפת נוגה. וקליפת נוגה הזאת היא, בלשון של איך אומרים, הלשון המעשית המוסרית, זה הדברים המותרים, שאין עליהם שום איסור, אבל יש להם סיכון יותר מאשר אפילו הדברים האסורים מצד ההידרדרות של האדם וחוסר התשומת לב שהוא משקיע וחוסר הפחד שלו מההיקשלות בדברים המותרים. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להתענג. הקדוש ברוך הוא לא ברא שהאדם לא ייהנה בחיים. האדם צריך ליהנות בחיים. אלא מה? הרבי הקודם נותן קו ברור איך להסתכל על תענוגי העולם הזה. הוא אומר, תראה, מה זה נקרא אדם שהוא סחוף אחרי תענוגי העולם הזה, אחרי תאוות היתר, אחרי קליפת נוגה? מה זה נקרא? אדם שנכנס הביתה, תכנן לאכול משהו. בסדר. פותח את המקרר ואכל משהו אחר ממה שהוא תכנן. זה נקרא אדם שסחוף אחרי תאוות העולם הזה. אם הדברים, אצלך הסדר שאתה אוכל, ואחרי שאתה אוכל, אתה אוכל משהו מתוק. אני לא אמרתי שזה בריא, אבל מבחינת המוסריות הנפשית של תיקון המידות, אנחנו לא נראה את זה כדבר לא מקובל. זה הנורמה שלך, ככה אתה מתנהג, לגיטימי. אבל אם אתה כמו ספינת מפרשים לכאן ולשם ולשם ולכאן, ואתה לא יודע מה אתה עושה עוד דקה, אתה לא יודע מה תאכל, אתה גם לא יודע כמה תאכל, וזה לא רק בנוגע לאכילה, אלא בנוגע לכל דבר. אתה יוצא, אתה לא יודע עד כמה ולאן אתה יוצא, ולאן אתה צריך להגיע, ועם מי אתה תיפגש, וכמה זמן תיפגש. אתה יודע איך אתה נכנס למקום, אתה לא יודע איך אתה יוצא מהמקום. אם זה התנועה, זה נקרא כבר הסחפות, אחרי קליפת נוגה, זה נקרא שהאדם שקוע, מבחינת המרה, זה נקרא שמבחינה רוחנית, המרה שלו היא בבעיה. זה נקרא שהמרה שלו לא תקינה, היא מפרישה מיצים שלו במקום. המרה צריכה להפריש את המיץ רק בהתאם לכמות אוכל שאתה אוכל, כדי שתוכל להקל את האוכל כמו שצריך. אם היא מפרישה מיצים מדי חריפים, או אם היא מפרישה יותר ממה שהיא צריכה להפריש, אז סימן שמשהו במערכת קלוקל. מה זה אומר? זה אומר שאתה מושך. יש לך תאווה, אתה רוצה, גם במראה, גם במיצי הקיבה הפשוטים, אתה נכנס לאיזושהי חנות, אתה מריח ריח טוב, וזה מעורר את מיצי הקיבה יותר, אתה לא אמור עכשיו להיות רעב, אתה לא אמור עכשיו לאכול, אבל אתה מרגיש שאתה רוצה לאכול, ואתה מרגיש שאתה רוצה מאיפה זה נובע? זה נובע ממשהו יתר, משהו לא מתוכנן, משהו, זה התסמונת שמגדיר אותה הרבי הקודם, יש לו מאמר מעניין שנקרא כללי החינוך וההדרכה, שזה מה שנקרא קורס נפש מדרגה ראשונה, ושם הוא מנתח את ההבדל שבין קליפת נוגה שהיא רצויה ונכונה, לבין קליפת נוגה שהיא כבר חורגת ונוסעת למחוזות שהאדם לא צריך להגיע אליהם. ושוב אני חוזר, הבעיה בקליפת נוגה היא רק אחת, לא אכפת לי שתהנה, אבל אין לך פחד, אתה לא נזהר. מתי אנחנו, איך השיר הזה אומר? השיר אומר, אני מהאוהבים שלי תשמור אותי, ומהשונאים שלי אני לבד. טוב, למה? כי השונאים, אני יודע שהוא שונא, אז אני כמובן לוקח מרחק. אבל האוהב, אני לא יודע, אולי בליבו ישים עורמה, ואני לא יודע, בקרבו הוא חושב ככה, מתכנן עליי ככה, מי יודע מה? אז מהאוהב צריך להיזהר פי כמה וכמה. האוהב הוא מסוכן. עכשיו, כשאני מדבר על שלוש קליפות הטמאות, ואני מדבר על קליפת נוגה, אז מי מהם אני אתן לו את הכותרת אוהב, ומי מהם אני אתן לו את הכותרת שונא? אז הקליפה, שלוש קליפות הטמאות, השם שלהם שונא, וזה ברור לכולנו, כי מדובר על רע מוחלט. ואילו כשאנחנו מדברים על קליפת נוגה, אנחנו לא מדברים על רע מוחלט, אנחנו מדברים על משהו ש, איך אומרים, במינון נכון ובזמן נכון, אתה יכול להשתמש בו, אתה יכול לקבל אותו, אתה יכול לאכול אותו, אתה יכול ליהנות ממנו, רק שתהיה זהיר. ודווקא בגלל שהוא בעצם דבר המותר, אנחנו לא זהירים. אנחנו משחררים. כמה אנשים אוכלים, אני אומר אפילו בדברים גשמיים, אוכלים דברים עם הרבה מרגרינה, עם הרבה שומן, הרבה, ופתאום טק! הוא אומר, יש בעיה, יש פה, יש שם. אני מכיר בן אדם שהורידו לו כיס מרה, אני לא יודע אם זה התחיל, לא שייך שזה התחיל מזה, אחרי שהוא גמר כמה סופגניות בחנוכה, הוא יצא לניתוח הורדת כיס מרה. כנראה שזה היה עוד קודם, אבל את ההתקפה, הוא קיבל אז את ההתקפה. איך אומרים, למה זה כך? אני מכיר בן אדם אחר שהיה חייב לקחת כמה כדורי פלאפל בדרך שהוא הלך, הריח הוציא אותו מדעתו, והורידו לו 3/4 קיבה אחר כך. כי זה היה אסור עליו מבחינה רפואית. הוא לא עמד בפיתיון, בניסיון. אבל איך שלא יהיה, הנקודה הזאת, לפי הפרשנות הראשונה, זה בעצם מה שאומר לנו שלמה. שלמה אומר, אני רואה ושבתי אני, בוא נתבונן ואראה אבל תחת השמש. אומר לנו המדרש, אבל תחת השמש היא דרך של מלאך המוות. הדרתו של מלאך המוות. אומר לנו הזוהר, הדרתו, סליחה, אומר לנו הערוך, הדרתו של מלאך המוות זה חרבו של מלאך המוות. אומר לנו הזוהר, ואנחנו יודעים שהתורה היא כולה מקשה אחת. אומר לנו הזוהר, מה זה חרבו של מלאך המוות? זו המרה. אומרת לנו תורת החסידות, מהי המרה בנפש האדם? קליפת נוגה, תאוות היתר, מה שמותר לנו לעשות. ואז אנחנו, כמו שאומרים, מדרדרים, הולכים ומתחלקים, ומגיעים למחוזות מרוחקים שלא תכננו עליהם מקודם. זה בעצם ההמשך של הפסוק. מה אומר שלמה? אני רואה שהחרב הזאת והקליפת נוגה הזאת היא אבל תחת השמש. שטויות, אוכל, מה הבעיה? שטויות, מה יכול להיות מזה? תקח, תהנה, תעזוב מה שכולם אומרים. לא קרה שום דבר. איך בא אליי? מישהו אמר לי, אני מכיר בן אדם, ישן כל יום 3 חבילות וחי עד גיל 90. אז תגיד לי כמה, אומרים 5 דקות, כל סיגריה מורדה לך מהחיים. אז כמה חיים היה לו? 180 שנה לעומת הסיגריות שהוא ישן. עזוב אותך מה שאומרים כולם, שטויות במיץ עגבניות. התנועה הזאת של לעזוב אותך הזה, מתי היא יכולה להיווצר? כאשר אתה לא רואה את הדברים מול העיניים. הדברים הם לא מוחשיים, הם באים לאט לאט. הנזק הוא לא מיידי. אני אומר את זה רק פעם, מישהו אמר לי, למה הרבנים לא אומרים שאסור לשתות קוקה קולה? למה הם לא כותבים, אחד שהוא שוחר בריאות, אומר, למה הם לא כותבים, למה הם נותנים הכשר לקוקה קולה? אז השאלה הזאת יענה עליה הרב משה פיינשטיין בסגנון שלו. השאלה היא כזו, אתה בעל חנות, אני אומר את זה רק מבחינה הלכתית, אף על פי שמבחינה מוסרית עדיין ניתן להתווכח על העניין. מבחינה הלכתית, אתה בעל חנות, ניגש אליך אדם, האם אתה בחנות שלך יכול להחזיק סיגריות בכלל? אתה, זה המצב, יש לך אבא שלך, הוריש לך קיוסק, אתה בשבוע הראשון אחרי השבעה, אתה פותח את הקיוסק, אין לך משהו אחר לעשות. נשארו שמה של סיגריות, אתה לוקח אותם עכשיו, מפורר אותם, זורק אותם לפח, או שאתה מוכר אותם. זה בסדר או לא בסדר? אז התשובה היא שכל דבר שהוא לא מוחשי, הוא לא עושה את הנזק בצורה ישירה, אני לא קורא לו מוות. אמנם הוא מוות, הוא מוות איתי, אבל אני לא קורא לו מוות. אני לא יכול לאסור על המוכר למכור מרגרינה, אני לא יכול לאסור על הבעל משקעות החריפים למכור משקעות חריפים, אני לא יכול לאסור על מי שמוכר סיגרת, למכור סיגרת, אף על פי שכולנו מסכימים, שלפחות חלק מהדברים שמניתי, זה חרבות לגוף, זה דברים שהם מסוכנים לגוף. כבר אמר את זה רבנו בחיי, בספרו, התינוק משנולד מתחיל להתייבש. מוות זה יובש, והתהליך הוא תהליך. אבל אנחנו מדברים על תהליכים שאנחנו גורמים, לא תהליכים טבעיים, ומחוסר, מבלי מיסים, אנחנו לא מבחינים בהם. אני רוצה לתת דוגמה נוספת ששייכת לצהבת שהיא באה באמת מהמרה. כשחזה למשל התייחסו לברית מילה של ילדים, אז הם אמרו שילד שנראה צהוב, יש להם את הכללים שלהם איך לבדוק את זה, כללים תקראו להם פרימיטיביים, אבל כללים שבודקים עד כמה יש לו את רמת הבילורובין בתוך הגוף שלו, ובהתאם לזה הוא צריך למנוע ממנו את הברית שבוע ימים עד שהרמה הזאת יורדת. למעשה, הרופאים לגמרי לא מסכימים עם זה. זאת אומרת, מה זה לא מסכימים? הם אמורים שברמה שיותר מפי 2, פי 3 ממה שיגידו המועלים, עדיין אפשר למול את הילד ואין עם זה שום בעיה בכלל. אני לוקח את זה כדוגמה שתראה עד כמה הנושא של המרה, המושג מרה, הוא נעלם ונסתר. חז"ל יגידו משהו אחד, הרפואה תגיד משהו אחר, ואתה עומד באמצע ואתה לא יודע איפה אתה אוחז. כי המרה בעצם היא ברובד הרוחני שלה, קליפת נוגה. וקליפת נוגה זה מותר, זה לא לגמרי מסוכן. התורה תגיד, אני מאוד מפחדת שתידרדר, שמכאן יידרדר מצב קשה. והרופאים יגידו, אנחנו לא מכירים את הבעיה שיכולה להיות מזה. מה יכול להיות מפעם אחת תעשה ככה וככה וככה וככה? אז זה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים, שהדברים המותרים הם יכולים להטעות אותך. וההטעיה היא העיקר של הבעיה. ניקח עכשיו דוגמה שקשורה לחודש אדר, בהמשך של הרעיון. יש לנו את העמלק. עמלק בקבלה כתוב, גימטריה ממרש, מר. מר, מרה, זה המרה. מה העמלק שייך למרה? המלאק הוא מצנן אותך, הוא מוריד לך את המוטיבציה מכל מיני דברים חיוביים. המלאק זה בחינה רוחנית. יש המלאק גשמי, אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל המלאק הרוחני נמצא בקרבנו גם כן. הקרירות, מהי הקרירות? איזה קרירות הוא יוצר? הקרירות הוא יוצר אותה לאט לאט, הוא לא יוצר אותה בבת אחת, כי אם זה היה נוצר בבת אחת, אתה היית מבחין בזה. אתה לא מבחין איך אתה הולך ומתגשם, אתה הולך ומתבהם בלשון של החסידות. אתה הולך ונעשה יותר יותר עווה, יותר מחוספס, פחות רגיש, פחות מבחין. זה הבעיה של העמלק. העמלק מוריד לך את הדברים, ואנחנו נראה גם כן במבט ההיסטורי שלו, המלאק זה הרי נכד של אסב, ובמבט ההיסטורי הוא נולד מאליפז, היה אסב, בנו אליפז, בנו המלאק. אז אנחנו רואים בצורה איך שהוא התגלגל לעולם, איפה התחילה הטעות, היא התחילה בשורשים, ומהשורשים זה הלך וירד, והשורש זה היה ממש קטן, והבא אחריו כבר הבעיה הייתה יותר גדולה, והבא אחריו הבעיה הייתה עוד יותר גדולה. אז ניקח את האמצעי קודם, שזה הבן, אליפז, שאליפז, כמו שאתם בוודאי זוכרים, רודף אחרי יעקב, פוגש אותו, ואומר לו, אבא ציווה אותי, אבא עשיו, ציווה אותי להרוג אותך. ויעקב מתחנן על נפשו, אל תהרוג נפש נקי, אני לא עשיתי לו כלום. ואליפז משתכנע, כי הוא גם כן למד מיעקב תורה, ובסוף הוא אומר לו משפט מצמרר. בסדר, קיבלתי לא להרוג אותך. מה אני עושה עם הציווי של אבא? אבא ציווה אותי להרוג אותך. קיבלתי שזה לא הגון, הבנתי אותך. אבל אבא, כיבוד אב, אבא ציווה אותי להרוג אותך. אז מה אני עושה? יש פה, אנחנו שואלים את עצמנו, אנחנו ביום, אנחנו בלילה, אנחנו רואים כוכבים בצהריים. מה זאת אומרת? אתה הבנת שלא הורגים בן אדם סתם? הבנת את זה? אז מה זה מה אני אעשה לציווי של אבא? אבא כזה, זרוק אותו לפח. או אולי לא אותו, את הציווי שלו תזרוק לפח. לא. מה אני עושה עם הציווי של אבא? אנחנו כבר שומעים פה את התערובת של הבלבול, של הטוב והרע, את החוסר איזון בערכים, בצורה פנימית. מזה, אחר כך נוצר המלאק. אחר כך, עכשיו מתקדם הלאה. אחר כך אנחנו מתייחסים מילה אחת לסבא בעצמו, אסב. אסב היה אלוף העולם בכיבוד אבא. אלוף העולם. אבל אני לא מבין איזה אבא, איזה בן שמכבד את אבא. חזל אומרים שכיבוד להורים זה לא רק בחיים שלהם, זה גם אחרי שהם מתו. איך אסב אומר משפט כזה מצמרר? יעברו ימי אבל אבי וארגה את יעקב אחי. אני רק אחכה שהזקן ימות ואני אכנס ביעקב אחי, ארוג אותו. מה זה? מה זה הסגנון הזה? אלא מה? כבר אצל אסב, קיום מצוות הכיבוד הורים, היא לא הייתה כי הקל שבשמיים ציווה לכבד הורים. זה לא עניין אותו מה שאלוקים אמר. היה לו אולי הכרת הטוב לאבא, היה לו אולי רצון לקבל סגולות של אריכות ימים ממה שמקבלים על כיבוד הורים. אנחנו רואים איך הוא נלחם על הברכה, כמו איזה צדיק שבא לבבא ומוכן לתת את כל הפנקס צ'קים שלו רק שתיתן לי ברכה. רגע, אבל אתה היום רצחת כמה אנשים, ואנסת כמה נשים, ואתה בא כמו צדיק לקבל ברכה מהזה, וצועק, ברוכה, ברוכה, הייתי, וזה. אתה יודע איפה אתה אוחז? הוא לא יודע איפה הוא אוחז. כאן מתחיל הבלבול. האדם שאיך אומרים, הוא בולבל, אין לו ערכים פנימיים, הכל קדימה ואחורה. אז ממה אחד כזה נוצר ילד כזה ששואל את עצמו, ומה אני אעשה עם הציווי של אבא להרוג אותך? אני לא ארוג אותך, אבל מה אני אעשה עם הכיבוד הורים? אליפז גם היה מכבד את האבא, אתם רואים? זה סתם משהו טוב שאפשר ללמוד. מי שמכבד, הילד רואה, גם הילד יכבד. הנה תראה, אליפז למד מאבא איך לכבד הורים. כל הכבוד אליפז. אבל הוא למד מאבא איך לכבד הורים באותה עוצמה שהאבא מכבד. כבוד לפי הריאות העיניים שלי, לפי איך שאני רואה את זה, לפי המשתלם שלי ולפי הכדאיות שלי. זה היה הכבוד שלו. ולכן מכאן הוא ידרדר מאוד מאוד, מה שנקרא ואחריתו הדי עובד, להמלאק. זה מר, המלאק זה מר, הוא משאיר טעם מר בפה, כי אם אתה שומע מה אבא שלו אמר, אז אתה מבין שכל הערכים היפים שלו, הם בעצם מכוסים בדוק של, 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 של זפת ויותר מזה, זה לא ערכים אמיתיים, זה ערכים שגויים, זה ערכים שהבסיס שלהם, בסיס רקוב, וכיוון שכך, אתה לא מתפעל ממנו, אתה לא מתרגש ממנו, המלאק, לעבדון, אין, תועלת ואין תוחלת ממך. לא נוכל להתקדם איתך לשום מקום. אז אני מסכם מה שדיברתי עד עכשיו. הנקודה הראשונה זה הבחינה של החרב של מלאך המוות שאחר, זה האבל של שלמה המלך בפסוק שלנו, שהחרב של מלאך המוות היא הבחינה של קליפת נוגה, היא מסוכנת כי אנחנו לא מבחינים בה, מדרדרים ולא שמים לב, זה מותר, אז אפשר לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ואז אתה מכור לאיזשהו עניין, ואתה אפילו לא מבחין שאתה מכור לאותו עניין, אתה לא מבחין שאתה לא יכול בכוחות עצמך לצאת. והיום יום כותב הרבי שידיעת המחלה היא חצי רפואה. מי שהתעסק קצת במחורים יודע שכשהם מגלים שהם כבר לא שולטים בעצמם, זה, 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 זה במצב כזה, כמו ילד שכבר עושה במכנסיים וכולם יודעים וכולם מרגישים שהוא עושה, ורק אז הוא מבין שהוא מכור. הוא לא קולט את זה בדרגות הראשונות של ההתמכרות. ובכל סוגי ההתמכרות זה קיים. ולכן להוציא אותו משם זה עם המון המון תרגול, וגם כן המתמכרים שעוזרים, המתמכרים לשעבר שעוזרים למתמכרים שבהווה, תמיד מספרים, וגם קוראים לעצמם ככה, אני מתמכר לשעבר. הם אף פעם לא יוצאים מזה ב-100%. יש באמצע הדרך מעידות וחזרות, ושוב חוזרים לעצמם, ושוב נופלים, ושוב חוזרים, ואיך אומרים, משתדלים שרוב הזמן יהיה עם שתי הרגליים על הקרקע, ולא עם הלשון בחוץ על האספלט. זה השתדלות. אבל בסדר הרגיל, זה עלייה וירידה, כי כאילו האדם ברמה מסוימת מחר את נשמע, הוא כאילו לא תלוי בידיים של עצמו. עד כאן בקצרה הנקודה הראשונה, אני רוצה לעבור לפירוש השני של האידרה. הפירוש השני באידרה, אידרה של מלאך המוות, שזה האבל של תחת השמש, אידרה מלשון אדרת. אדרת באלף. לבוש, בגד. והפירוש הזה נמצא גם כן ברשי ונמצא בכמה פרשנים בהקשר של הפסוק שלנו, ובילקוט מעם לועז הוא נותן, מביא, מצטט פירוש נחמד שפרשו על זה. מה זה ההדרה של מלאך המוות? מהי ההדרה הזאת? הלבוש של מלאך המוות, החליפה שלו, המעיל שלו. איזה מעיל לובש מלאך המוות? אז הוא אומר, מלאך המוות לובש כזה לבוש שכאשר אדם לא עלינו ולא על אף אחד שמסתלק מן העולם, אז תמיד יש איזושהי סיבה מפני מה הוא נפטר. תמיד יש סיבה. זה היה לב. מה היה? מה קרה? הלב. זה תאונת דרכים. יש כל פעם סיבה. מלאך המוות עוטף את עצמו בלבוש שתחשוב מה שאתה רוצה, רק לא תחשוב לשנייה שהוא עשה את זה. זה היה הקטל בכבישים, זה היה האוזלת ליד של הרופאים, זה היה משהו אחר, לא מצאו תרופה, זה הייתה מחלה סופנית, הכל טוב יפה. תשכח שזה מלאך המוות עשה. הוא עטוף באיזשהו מעיל. אני רוצה להמחיש את העניין. הטלית שלובשים הגברים, לא הטלית קטן, הטלית גדול. הטלית היא נקראת בקבלה אור מקיף. היא מקיפה, כמו בגד, מקיף. יש לה עוצמות. אחרי פטירתו של האדם, מסיבות שונות שאין כאן המקום להרחיב עליהם, ישנם בחינות שנקראות חיצוניים, שרוצות להידבק בו. להידבק בו, להציק לו, ולינוק מקדושתו אחרי הפטירה. זה הסיבה שעוטפים את האדם בתלית. התלית היא אור מקיף, קבלה אור מקיף מסמא את עיני החיצונים, הוא אומרים, הם נמצאים, אבל הם בלי עיניים. אריה בלי עיניים לא שווה שום דבר, לא יכול להזיק, הוא לא רואה כלום, הוא לא יכול להתקרב אליי, כי הוא לא יודע לאן להתקרב. זה העניין של התלית. התלית גם בחיים, כשמסתכלים על האדם, אלה שיודעים להסתכל, אלה שיש להם עיניים של צדיקים, והם רואים על הפנים של האדם כל מה שהוא עשה, כשהוא מכסה את עצמו בטלית עם ציצית, אז לא רואים עליו שום דבר. לא מזהים אותו. לא מזהים את הבחינה הרוחנית האמיתית שלו. מספרים על אדם אחד ששימש בבית הכנסת בראש השנה כבעל תוקע. תוקע בשופר. אנחנו יודעים שהתקיעת שופר זה מה שנקרא התפקיד החשוב מבחינת הבניין המלכות, מבחינת ההשפעה הרוחנית שיורדת לכל השנה, מבחינת זה שהוא מבלבל את השטן. אבל אני רוצה לגלות לכם סוד. השטן לא מתבלבל, ביידיש אומרים, מכל פישר. הוא לא מתבלבל מכל איזה אחד שיש לו מפוח גדול במעיים, והוא יודע להוציא קולות חזקים מהפה. הוא לא מתרגש מכל אחד. השטן מתרגש ממישהו בעל דרגה שתוקע, ואז כשהוא תוקע, הוא באמת הורס מבנים רוחניים של היצר הרע של השטן, וממנו השטן מתרגש. ואז מה הוא עושה? הוא יושב לו על השופר ומפריע לו לתקוע. מי שיודע, למשל אצל הרבי בתקיעות השופר שלו בראש השנה, אז התקיעות זה יכלו לדעת מה הולך השנה להיות בהתאם לתקיעות. היו תקיעות של... וזה לא שהוא לא יודע לתקוש. כל חודש אלול אחרי התפילה הוא היה תוקע, מה זה חלק? ועוד יותר, יש יום ראשון של ראש השנה, יום שני של ראש השנה. יום הראשון נקרא בזוהר דין הקשיה, זה דין קשה, זאת אומרת, אז בעצם חורצים את הדין של כל אחד לכל השנה. יום השני זה כבר יותר קל, דין ירפיה. אז תמיד התקיעות של היום שני, הכל חלק, הכל צ'ופי וצ'ופי, הכל בסדר. ביום הראשון, איזה קרטועים, איזה עניינים, תקיעות בקושי, הוא מנסה, ועוד פעם, הכרה. עוד יותר, בקבלה היה אפילו, שאתה רואה שזה לא הולך, אז אתה אומר איזה שהם שמות הקודש, איזה שהם מילים על הפה של השופר, כדי לשחרר איזה סתימות. אבל לא מדובר על סתימות פיזיות, מדובר על סתימות רוחניות. אז מעשה שהיה ככה היה, אחד, איש פשוט, שבאמת השטן לא היה רואה אותו ככה באמצע השנה ממטר. כי בדרך כלל הוא מסתכל רק על אנשים שיש מקום לינוק מהם. הוא נכנס בהם דווקא. אבל אותו בן אדם שם על עצמו תלית, והוא כיסה את עצמו תלית עד הפה, וככה השופר רק יוצא מהפה, הוא מנסה לתקוע, מנסה, לא הולך, לא הולך. היה שם בבית הכנסת צדיק אחד, אמר לו, תוריד את הטלית מהראש. הוריד. נסה עכשיו לתקוע. וואו, חלק, הכל חלק. אחרי התפילה, לא מדברים הרי בכל העניין של התקיעות, משתדלים לא לדבר. אחרי התפילה באו החסידים של אותו צדיק, שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר, אני אגיד לכם משהו. השטן ראה אותו מחוסי הפנים, הוא לא זיהה אותו. התיישב לו על השופר. הוא הרים את הטלית, הוא ראה, זה הוא, יאללה. כמה שאתה רוצה, אתה לא, אתה בכלל לא, אני מתקיעות שלך בכלל לא מפחד, אני לא, אני צריך לשבת עליך על השופר, אין לך שום בעיה, הכל יזרום חלק. התלית הרבה פעמים יכולה גם להטעות, מפני שזה בהגד כזה רוחני שמסתיר את מה שעומד מאחוריו, יש לה עוצמות, זה מקיף, הוא מסמא את עיני החיצונים, אתה לא רואה את זה, אתה לא קולט את המסר. אז תשמעו, גם השטן לובש לפעמים תלית. גם השטן לובש תלית, הוא גם מצטבע באיזשהו בגד שלא לו, ואז אתה מסתכל עליו, הוא יכול להיראות לך צדיק, הוא יכול להיראות לך חסיד, הוא יכול להיראות לך קדוש, יכול להיראות לך מקובל, יכול להיראות לך בבא. אין שום בעיה, השטן גם מתלבש בלבושים. וברגע שהוא מתלבש באיזשהו לבוש, נראה לך לרגע, וואו, וואו, וואו. זה רעיון עמוק, זה רעיון פנימי, וכל הרעיון הפנימי הזה כדי להוריד אותך עכשיו מהדרך. וזה מפחיד, עוד מעט תיתן את העצות, איך אנחנו בכל זאת מזהים אותו, אבל זה היסוד. באגרות קודש של הרבי, הוא מתייחס לזה והוא כותב לאדם מסוים, שנמנע מלדבר עם מישהו מהמכירים שלו, על נושא מאוד חשוב, נושא קריטי בשביל אותו אדם מבחינה רוחנית. לא מדבר איתו על זה. למה? אני לא אומר לאנשים מה לעשות. אתם יודעים מה הרבי כותב לו במכתב? כתוב בגמרא שבני ישראל הם רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, וזה מידות שיש להם בטבע. אתה לקחת את המושג בושה, שהוא טבע חיובי שמוטמע בעם ישראל, לקחת את הטבע הזה, ואיפה השתמשת בו? איפה שכן צריך לפתוח את הבא כדי להציל חיים של מישהו. זה אומר לו הרבי, יצר הרע בלבוש צדיק. הנה הוא לקח את את הגמרא, את הביישנים של הגמרא, מה, אני מתבייש, זה לא יפה, זה לא נעים לדבר על זה, זה לא מכובד, זה לא מנומס. אתה פתאום משתמש במה שאתה לא צריך להשתמש. זה שלילי, זה לא נכון, זה צדיק, יש גם חסיד. יכול להיות גם יצר הרע שמתלבש בלבוש של חסיד, מבלבל את האדם, מטעה אותו, וההטעיה גדולה. אני אומר לכם שהרבי הרש"ב אמר, אחרי שאבא שלו סיפר שיכול להיות יצר הרע דתי ויצר הרע חסיד, הוא אמר, לא האמנתי, עד שהוא לא סיפר לי, עד שהאבא לא סיפר לי את זה, לא האמנתי שיכול להיות דבר כזה. תמיד חשבתי שיצר הרע מתלבש בדברים קשים. אבל שהוא מתלבש בדברים, בהצטעצויות, פתאום הוא בא ואומר לך, אולי כדאי שתעסוק בזה עכשיו, ובאמת אתה צריך לעסוק בזה, ובעצם אתה מפסיד את כל התיקון הרוחני, שבגללו ירדה נשמתך לעולם. אתה לא עולה על זה, איך? אז בכל זאת, איך מתקנים את זה? העצות שנותן הרבי לזהות את העניין, אומר, כל פעם, קח כלל בידיים שלך, אני רוצה להקריא את לשונו, כי זה יהיה הרבה יותר מדויק ממה שאני אגיד, ואחר כך נסביר. נקוט כלל בידך, תזכור אותו תמיד, כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהיה לדבר זה, אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה, הוא רק מתחבולותיה של הנפש הבהמית. אתה רוצה לעשות משהו טוב, יש לך מיליון ואחד הסברים, למה לא לעשות אותו? כי זה לא כדאי, זה לא פה, זה לא שם. אני רוצה לספר לכם סיפור שאני מכיר מקרוב. אדם שגר ביישוב מסוים. ביישוב הזה הוא רוצה לעשות איזושהי פעילות יהודית. מה סך הכל הוא רוצה? הוא רוצה, אשתו רוצה לעמוד בסופרמרקט של יום שישי, בחוץ, ולחלק נרות שבת. יש מישהו שהוא מהדמויות המרכזיות, היהודי, דתי, כן? שמהדמויות המרכזיות, הוא אומר לו, אני פה לא מעוניין שתעשה את זה. למה? זה ירחיק את האנשים, זה יגרום להם לשנאת הדת, אני לא מוסכים שתעשה את זה פה. אני פה הבעל הבית, אני פה הרב, אני פה הזה, לא רוצה שתעשה את זה פה. לא רוצה. אז אותו בן אדם שואל, רגע, מה בסך הכל אני, אם הייתי מגיע מבחוץ, אני לא יכול לחלק נערת ליד סופרמרקט, יש חוק כזה שאומר שאסור לחלק, מותר לחלק. ליד הקלפי אתה צריך להתרחק 25 מטר, אבל ליד בתי ספר אתה צריך להתרחק 50 מטר, כן? אבל איפה כתוב שליד סופרמרקט בחוץ אתה לא יכול לעמוד לה? איפה? על איזה סעיף בחוק עברתי? מה לא בסדר עם זה? לא, זה ירחיק, זה יעשה, זה פה, זה שם. איך אומרים? יכול להיות הסברים טובים. ההסברים הם טובים, אבל מה תהיה המסקנה שאותו אדם או אותו אישה לא ילכו ולא יעמדו ולחלקו נרות שבת למי שתרצה לראות. אז זה דוגמה, הוא אומר, כל דבר, לא משנה איזה הסבר שהוא לא יהיה, שהוא מונע אותך מעשייה בפועל, בא אליך בן אדם, אומר לך, אתה מכיר את החבר שלנו המשותף הזה והזה? כן. אתה יודע, אני הייתי רוצה להציע לו, אולי שיבוא איתי לשישי שבת אליי הבית, אולי הדעות שלו ישתנו. אתה מכיר את אותו אחד, אתה אומר, זה יראה איך משה רבנו קורע את הים, לא ישנה את הדעות שלו. זה עקשן פרד. אין לי מה לעשות. אתה עומד לך על הלשון להגיד לו, עזוב אותו, זה בן אדם, אין מה לדבר איתו על עניינים דת, אל תאמין בו כלום, אז אתה עזוב אותו. מה תהיה התוצאה ממה שאתה אומר? שלא נעשה כלום. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לנסות. ילך, לא ילך, אנחנו לא יודעים, אבל לנסות. אז הוא אומר, כל דבר שרק מוריד אותך ממשהו טוב לעשות, או מאיזו יוזמה בונה, תמיד תדע כלל. תמיד תדע שזה מהקליפה. ההסבר יכול להיות הסבר אלוקי. ההסבר אלוקי אומר, למה לא תעשה? אני מדבר הכל שהפעולה שאתה רוצה לעשות היא מותרת על פי התורה. אתה רוצה לעשות משהו שהוא לגיטימי. רק מה? שנראה שזה לא יעזור, שזה לא יפעל, זה לא יקדם כלום. אבל למה לא תעשה? למה לא תנסה? זה אתה חושב שלא יקדם, בסדר, אבל אני אעשה, למה אני לא אעשה? זה כלל ראשון שהוא נותן. כלל שני הרבה הרבה יותר מעניין, זה באגרות הקודש של הרבי, בחלק 20 של האגרות, הוא מביא כזה כלל ממש יוצא דופן. תחשבו, תתעמקו, תעשו עבודה פנימית ותראו עד כמה זה נכון. הוא אומר, תמיד שאתה עושה משהו טוב, ההרגשה שלך אחר כך טובה. וככל שעובר הזמן, ההרגשה הטובה הולכת וגדלה. תמיד שעשית משהו לא טוב, אחריו אתה מרגיש הרגשה זיפת. פספסתי. לא התנהגתי טוב. לא התבטאתי נכון. צעקתי שלא במקום. אתה מתחיל לשכנע את עצמך, לא, אבל הוא לא היה צריך לשמוע את המשפטים האלה. הוא היה חייב לשמוע את זה. אתה אומר את זה, הצלחת לשכנע את עצמך, והרגשת הזיפת עדיין נמצאת אצלך. למה? כי ככה אלוקים נתן, אנחנו כולנו אנשים טובים, ולכולנו יש נשמה אלוקית, ולכולנו יש מערכת בקרה של הטוב והרע. לא, זה לא תמיד נמצא במודע, זה לפעמים נמצא בתת מודע, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות לדעת, לדעת טוב, רע ומכוער. לדעת. ואם אנחנו לא יודעים, תנסה. תראה מה הרגשה אחרי זה. עשית משהו טוב, תהיה הרגשה טובה, הרגשת סיפוק, הרגשת עשייה. עשית משהו לא טוב, אתה תרגיש שעשית משהו לא טוב. אבל אתה לא תבין את זה בשכל. בשכל אתה תמצא 1001 הסברים. אני מזהיר אתכם מראש. שבראש יכול להיות שבאידיאולוגיה אתה תלך, כמו שאומרים, ותרמה את עצמך שזה הדבר הכי טוב שהיה צריך לעשות. אבל זה לא אמת. אתה מרמה את עצמך. ואם אתה יודע לחוש תחושות, אתה תרגיש שאתה לא טוב בפנים. זה, איך אומרים, יש לנו שני קלפים, אנחנו יכולים לצעוד איתם. קלף ראשון, כל דבר שמפריע לעשייה בפועל, להתקדם, לעשות, ליצור, אפילו אם ההסבר יהיה הכי הגיוני, דע לך שהשורש שלו הוא מהקליפה. ודבר שני, כשעשית את הדבר ואתה מרגיש הרגשה טובה, אתה יודע שהדבר הוא בשורשו, על כל פנים ברובו טוב, כשעשית את הדבר וההרגשה היא לא טובה, או על כל פנים ברובה לא טובה, אתה יודע שהשורש שלו בעייתי. אתה צריך לעשות חשבון או להתייעץ או לחשוב פעמיים, אולי אתה שוגה. אני מכיר אנשים כאלה שיש להם רגשות נקם כלפי מישהו, והם בטוחים שהם צריכים לחנך אותו. ובשם החינוך הם מתעלמים ממנו ולא אומרים לו שלום, וכשהוא אומר שלום הם לא יענו לו. הוא צריך להבין, הוא המלאק. שידע את זה, הוא המלאק. אבל אם הם יבדקו טוב טוב בלב, אחרי שהם עוברים לידו והם לא אמרו את השלום, הם מרגישים מן הרגשת ריק, הרגשת זיפת. נכון, אני עקרוני, אני איש עם עקרונות, אני איש לא מתפעל משטויות. זה מזכיר לי, היה חבר כנסת בורג, היה. יוסף בורג היה קרוב משפחה של הרבי, והוא נסע לניו יורק לצורך עניינים, והוא נכנס גם כן לפגישה. ועשו לו ראיון ברדיו אחרי הפגישה, והוא מדבר. אז המראיין שאל אותו, שמענו שהרבי מלובביץ' הוא אדם מיוחד, ואנשים שיוצאים ממנו מאוד מתפעלים על הידע שלו, על החוכמה שלו, על רוח הקודש שלו. אז הוא עונה להם ככה, אני אגיד לכם את האמת, גם אני שמעתי את זה לפני שנסעתי, וגם אני ידעתי, רק שפחדתי שזה באמת יתפוס אותי, אז כל הדרך, וגם לפני שנכנסתי ממש, אמרתי לעצמי ככה, אני בורג, ואני לא מתפעל מהדברים האלה. ולא נתפעלתי. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שאיך שבן אדם כאילו מחליט, אם הוא מחליט לא להתפעל בכוח, הוא לא יתפעל. אז עכשיו, שהקדוש ברוך הוא לא לוקח את הבחירה החופשית של האדם. זאת אומרת, הבן אדם יכול, אז יכול, למה אני מספר את הסיפור באמת, יוסף בורג, שנשמתו במרומים, אני לא מדבר על, אני רוצה ללמוד מהסיפור משהו. העניין הוא, זה לפעמים אנחנו עם הרגשת זיפת, הרגשתי היום שעשיתי משהו טוב. יש אנשים כאלה שמסוגלים אולי לעבוד על עצמם, אבל לא לאורך זמן. לא לאורך זמן. אם אתה כנה עם עצמך, אתה יודע, זה טוב, זה לא טוב. שכנעתי את עצמי, עבדתי על עצמי, איך שאומרים ברחוב, זה כן. אבל מבחינה אמיתית, הקדוש ברוך הוא מסייע לאדם כן לדעת איפה אתה, מה אתה צריך לעשות ומה אתה לא צריך לעשות. והנה אני רוצה עכשיו, אני סיימתי עכשיו את הנושא של הלבוש, הלבוש של היצר הרע, שהוא מתלבש בלבושים וגורם לנו לראות דברים לא נכונים ולראות טעויות ולפרש דברים בצורה לא נכונה. ונתנו גם כן את הפתרונות איך מתגברים על זה. שלמה המלך, כשהוא הסתכל בעיני רוחו של החכם מכל אדם על השטן, כמו שהוא לבוש בלבושים של צדיק, אז הוא עשה ככה תנועת ביטול עם היד ואמר, זה הכל הבל. זה שטויות. אתה רואה את איך אומרים, את המצטעצע הזה? שטויות במיץ עגבניות. שלמה המלך לא נתן דברים פשוטים בקהלת. זה דבר עמוק, זה דבר לא מזוהה מיד, והוא הזהיר אותנו מפניו. תדע, לפי הפירוש השני, בעדרה, נזכור תמיד, יש לנו את הפסוק, ויש לנו את הפירוש של המדרש בקהלת רבה, שזה החרב של, שזה העדרה של מלאך המוות, וכשהפירוש הראשון היה החרב של מלאך המוות, דיברנו. הפירוש השני שזה היה הבגד של מלאך המוות שמתהה את האדם, דיברנו. עכשיו נדבר על הדרגה השלישית. ומה היא? יש מדרש קדום שמפרש לא חרב ולא לבוש. הוא אומר, עדרה זה אימה, אימה, פחד, אימתו של מלאך המוות. מה הפירוש? אין הכל אבל, האימה שרוכשות הבריות ממלאך המוות. זה אבל. המדרש, תיקון, המדרש הזה שאני אומר, זה נקרא מדרש לקח טוב, של רבי טוביה ברבי אלעזר. זה מדרש שהתגלה לנו, זאת אומרת, לא היה אותו, התגלה מכתבים קדמונים. ובמדרש לא מוזכר המילה עדרה בכלל. אין חדש תחת השמש, הכל אבל תחת השמש. אז הוא אומר, מהו? אימתו של מלאך המוות. אז זה המחנה המשותף בין המדרש הקדום, מדרש רבה, שאומר עדרה, זה ששניהם מפרשים שזה הולך על מלאך המוות. זה אומר שזה העדרה, שזה או החרב או הבגד, וזה אומר שזה הפחד ממלאך המוות. הפחד האובססיבי ממלאך המוות זה אבל. זה אבל ששלמה המלך ראה תחת השמש. הגמרא אומרת במסכת סוכה בדף מ"ב, שהיו ארבעה דברים שהקדוש ברוך הוא עשה והתחרט שהוא עשה אותה. ואחד מהם, והאחרון שבהם, זה מלאך המוות. הוא התחרט שהוא ברא את הגלות, זה היה הדבר הראשון. הוא התחרט שהוא ברא את הכסדים, אלה שעשו את החורבן של הבית, הבבלים, הכסדים. והוא התחרט שאת ישמעאל ברא. והוא התחרט על מלאך המוות, יצר הרע. הפחד ממלאך המוות, האימה ממלאך המוות, זה האבל שתחת השמש. אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא הנקודה הכי חשובה מכל שתי הבחינות שהזכרנו קודם. כשאני מדבר על פחד ממלאך המוות, אני לא מדבר על פחד ממוות. אני מדבר על המושג פחד בכלל שירד לעולם. מי שהוריד את הפחד לעולם, זה מלאך המוות. לפני שהיה הפחד מוות, המוות זה הדבר הכי מפחיד שישנו בעולם, בתת המודע שבנפש האדם. המת תמיד מעורר בך איזושהי זעזוע, וזה משהו טבעי לאדם, זה לא איזה שהם עזיות שהוא דמיין. היה קין והיה אבל, וקין עשה לאבל מה שעשה, והוא נבעל. מה קרה? למה נבעלת? זה מה שרצית? הוא לא הרגיש את זה, הוא לא חווה את זה. המוות, בלי שילמדו אותנו שמוות זה חידלון, בלי שקראנו על זה ספרים, ובלי שקראנו על זה, קין לא קרא על זה שום ספר. הוא לא ראה שום סרט על זה. ואף על פי כן הוא התבטא גדול אבוני מנסו, הוא נבעל. זה היה פה איזושהי טראומה שהוא עבר. המוות הוא דבר מפחיד. כל הפחדים שיש בעולם, כולם קטנים על המוות, וכולם יונקים מהמוות, כולם. כשהמדרש אומר שהכל אבל, זה אימתו של מלאך המוות, הוא בעצם אומר את זה על כל סוגי הפחד בעולם. הפחד הוא כגורם מניע, הוא אבל. אם מה שמניע אותך לעשות משהו זה פחד, זה אימה, אז מה שעשית שווה מעט מאוד. אם אנחנו, למשל, מתארים דמות של אדם, לא של אלוקים בכלל, של אדם עריץ, דיקטטור, שמצליח לשלוט באנשים בצורה מוחלטת, מרוב פחד. ואנחנו נראה איך שהוא עושה את זה. ניקח וידאו, ניקח סרט, מאיך שעשה את זה סטלין עם הרשימו, מאיך שעשה את זה היטלר, ניקח סרט ונתבונן בזה. מה תהיה התחושה הפשוטה שלנו כלפי אותו עריץ? תחושת בוז. זה מה ש... לזה אתה מייחל? שאנשים שמתים שתמות, שמקללים אותך, ששונים אותך, שמאחלים לך את כל הדברים הכי שליליים שבעולם, ועושים את מה שהם עושים רק מתוך פחד ואימה. לזה ציפית? לזה ייחלת? זה נקרא שאתה מושל עליהם? זה נקרא שאתה כובש אותם? זה כלום. זה לא שווה כלום. אפילו אצל בני אדם אנחנו בזים למי שצריך את השליטה החיצונית הזאת, השטחית הזאת. אם הצלחת, איך אומרים, לשכנע מישהו, הצלחת ליצור מישהו שהוא, סליחה על הביטוי, עבד מוסרי אליך, עשית אותו, בנית אותו, השקעת בו, הוא מוכן למות בשבילך בגלל זה. זה משהו. יצרת משהו, קנית משהו, בנית משהו. אבל אם זה רק מתוך פחד ואימה, מה זה שווה? אם זה נכון ביחס לבני אדם, בואו נתאר לעצמנו, כמה זה נכון ביחס לעבודת השם? אני עובד את השם רק מתוך פחד ואימה. אך ורק מתוך פחד ואימה. מרעדה. מתוך רעד, ממש רעדה. אני אגיד לכם את האמת, שאני לא האמנתי שהדבר הזה יכול להיות, לא האמנתי שהוא יכול, שהוא ריאלי. פגשתי אדם, לא לפני הרבה זמן, אדם שבמקצוע הוא עוסק בעיקור בעלי חיים. לא ניכנס עכשיו לצדים ההלכתיים, כי אני רוצה לספר סיפור. הוא וטרינר, הוא אחד המומחים הגדולים בתחום שלו. התחילו לו בעיות בתחום, בדיוק באותו תחום שהוא עשה לבעלי החיים. והוא הלך לאיזשהו מקובל, ואותו מקובל ידע להגיד לו את זה בלי שהוא ידע עליו כלום. אמר לו, זה בגלל זה שאתה עושה, וזה עשו, וזה זה, וזה ככה. הבן אדם נכנס לטראומה. הוא התחיל לשמור שבת, והתחיל זה, והתחיל זה, והתחיל זה. והוא לא שייך לכל... מה זה לא שייך? הוא יהודי. הוא שייך, אבל זה לא בהדרגה, זה לא עם מבנה, זה לא עם בסיס. הוא לא רואה, הוא לא מכיר, הוא לא למד, לא כלום. מתוך הפחד והאימה, על איך אומרים, על מה שקורה בכל המערכות הפנימיות שלו, של אשתו, לא משנה כעת הסיפור השלם, זה מפחיד אותו, אז הוא יושב, מה, אבל ככה, אז זה גם אסור. תארו לעצמכם בן אדם שהיה ניגש לכפתור של החשמל בשבת ומרים אותו ופק, האצבע שלו מתפחמת. אז מי היה ניגש עוד פעם לחשמל בשבת? אף אחד. מה זה היה שווה השמירת שבת מהסגנון הזה? לא שווה הרבה. אולי לא שווה בכלל. למה? מה אתה עושה? אתה, איך אומרים, אתה מכה אותי בראש, אתה רוצה שאני... אז אני בסדר, אז אני אשמע מה שאתה אומר, וזה. אבל אני אוהב אותך. אני באמת רוצה לשמור את התורה שלך? איפה אני ואיפה התורה שלך? אז אני נתקלתי באדם הזה, בצורת שמירת המצוות שלו, ובדילמות שהוא היה מעלה בפניי, כל פעם באימיילים וזה, ואני לא אמרתי לו אף פעם מה אני חושב, אבל שמע, הכניסו אותך פה לאיזשהו סרט, ואתה לא, איך אומרים, אתה, אולי תעזוב רגע את כל זה ותתחיל להתקדם, בעזוב את מה שאתה, זה, תתחיל להתקדם בראש שלך, בהבנה שלך, לאט לאט, בצעדים שלך, שזה יהיה אמיתי, שזה יהיה נכון. אבל, כאשר המלאך המוות שולט, ואני לא מדובר פה על מוות פיזי, אבל שמלאך המוות שולט, והוא מכניס אותך לאיזשהו פחד, אז הפחד הזה הוא לא פחד בונה, הוא פחד הבל. אומר עליו שלמה המלך, אימתו של מלאך המוות, הבל. הבל תחת השמש. הרבה דברים נעשים כאן בעולם. הרבה דברים טובים נעשים בעולם. הרבה דברים חיוביים נעשים בעולם. אבל הם נעשים רק, אני מפחדת מה היא תגיד עליי, ומה הם יגידו, ואיך יראו אותי, והתדמית, והפה, והשם. זה אחרי הכל, זה הכל נובע מי חתם על הצ'ק הזה, המלאך המוות. הוא חתם על הצ'ק הזה של הפחד הזה. אני לא אומר שהאדם צריך להיות לא נורמלי ולהיות שונה מכולם, אבל תעשה את זה כי אתה מבין, תעשה את זה בהכרה שלך. אל תעשה את זה רק מאיזשהו פחד ממה יאמרו, ממה יהיה, או ממה פה, ממה שם. זה לא תכלית. שלמה המלך בז לזה, הוא צוחק לזה. יש לזה, זה מקדם משהו. גם פרעה במצרים שנתן מכות לעבדים שלו, אז איך אומרים, היה פתאום והיה רעמסס, ואולי גם הפירמידות שרואים היום, הוא בנה משהו, אני לא יכול להגיד לכם שלא. אבל מה זה שווה? מה זה שווה? זה לא אדם שעושה מרצון, אז כשמדובר על עבוד, אולי כשרוצים לבנות בניינים זה שווה משהו, אבל כשרוצים לבנות משהו פנימי, קשר פנימי, יחס פנימי, זה לא שווה הרבה. אז זה אבן, אין לזה פנימיות, אין לזה עוצמה. מי היה הראשון, הפחדן הראשון בעולם, שהנחיל לכולנו את אובססיית הפחדים? אדם הראשון. האדם הראשון כשחטא, במשך 24 שעות אחרי שהוא חטא, אני חוזר עכשיו מה שכתוב באחד מפירושי הראשונים, רי בר יקר, והוא אומר שהאדם הראשון 24 שעות אחרי שהוא חטא, הוא לא ראה שום דבר משונה. רק שהגיע מוצאי שבת ופתאום הוא ראה חושך. וכמו ילדים קטנים שכשהם רואים חושך הם מפחדים. האדם הראשון פעם ראשונה בחיים שלו, הוא לא חי הרבה, הוא רק נוצר ביום שישי, אבל הוא פעם ראשונה נתקע למציאות החושך. אלוקים אמר לו שמהיום אתה נתון לחסדיו של מלאך המוות. מה הם חסדיו של מלאך המוות? שב-120 שנה הוא ייקח אותך. אבל האדם הראשון היה עמוק יותר. הוא הבין את המסר העמוק יותר שבאמרה הזאת. אני נתון לחסדיו של מלאך המוות, זה שיהיו דברים בחיים האישיים שלי שאני יופעל מתוך פחד. הגיע הלילה, הגיע החושך, ופתאום הוא מבין שצריך לעשות משהו כדי שיהיה פה אור. כולם מכירים את הסיפור של שני האבנים, שהוא עיקה והוא הוציא את האור, ועל שם זה אנחנו עושים את האבוקה במוצאי שבת, ומברכים בורא מאורי האש, מוצאי שבת, כי האדם הראשון אז מצא את האש בפעם הראשונה. מי אילץ אותו למצוא האש? מלאך המוות. ואנחנו כולנו כאלה, שמתוך פחד ואימה, אנחנו לומדים יותר טוב למבחן, ומתוך פחד ואימה אנחנו מתקדמים, ואנחנו עושים, ואני יש לי פחד במה, אז אני חוזר על השיעור יותר, וזה אז יוצא יותר טוב, פחות טוב, הכל בהתאם לפחד שלי, וכל הקידום שלנו בעולם זה חתיכת פחד אחד גדול, והכל זה מלאך המוות אחד גדול, ושלמה המלך עומד בחלון וצוחק עלינו. זה הכל לא אמת. מה פירוש? נכון שהוא מקדם אותך לאן שהוא, אבל היה הרבה יותר טוב שזה יהיה אמיתי, כנה, בונה, עם חווייתי, עם רצון טוב. מישהו זוכר את התקופה שהוא עשה בחינות? זו התקופה הכי אפורה מכל הקריירה. בקריירה עצמו טוב לי, נעים לי, אני מתקדם, אני לומד, זה. אבל בבחינות זה קיבוץ וקיבוץ וקיבוץ, ולזכור כל מיני דברים שלא ישמשו אותי בכלל, לא קדימה ולא אחורה ולא בכל, מה זה נותן? וככה, זה הפחד. שם אנחנו בפחד. וזה לא מקדם אותנו, זה לא בונה אותנו. עכשיו, מי אדם הראשון? עד היום הזה, כל הנשמות שהיו כלולות בתוך הגוף שלו, והיו, כולנו היינו שם, אנחנו מפוחדים, אנחנו מופעלים באמצעות הפחד. היו בודדים במשך הדורות שלא הופעלו באמצעות הפחד, והמדרש מונה אותם. מי למשל? אהרון הכהן, מסופר עליו שהוא תופס את מלאך המוות ועוצר את המגפה. זה לא רק תפיסת מלאך המוות הפיזי, זה תנועה. מה זה לתפוס את מלאך המוות? אני לא מונה בגלל פחד בחיים שלי. אהרון הכהן איש החסד, לא גבורה. מלאך המוות בפחד זה גבורה, זה הפך האישיות שלו. דוד המלך, מלכות, הוא גם כן לא היה שייך לפחד של מלאך המוות. המדרש מביא, זאת אומרת השבחי רבי שמעון בר יוחאי כתוב, רשב"י היה מאותה אנשים מהסוג הזה, מהזן הזה, הם לא היו בגוף אדם הראשון, הם לא היו שם. הם לא היו שם. מלך המשיח בכלל, כתוב שהוא נשמה שלא שייכת, אי אפשר להביא גאולה לעולם דוד המלכה משיחה. אי אפשר שתבוא גאולה לעולם ממישהו שנמצא בבוץ, בתוך המאסר, עם כולם. האדם הראשון נכנס במאסר, מאז חטא אדם עץ הדעת. היה צדיק נוסף, שהוא בכוחות הזיכוך העצמי שלו, זאת אומרת, בעיקרון יכול להיות שהוא כן היה בגוף אדם הראשון, אבל הוא זיכך את עצמו בצורה יוצאת דופן, יותר מכל הצדיקים, וכיוון שהוא זיכך את עצמו ברמה כל כך גבוהה, הוא היה מחוץ לפחד ממלאך המוות. ומי זה שמספר לנו את זה? הזוהר הקדוש מספר לנו את הנושא הזה, על אליהו הנביא. אליהו הנביא קודם כל סתם לאינפורמציה, איך אומרים, מתחילים לספר על הילד מתי שהוא נולד. אז הוא נולד ליוד בית חודש, לא לתשעה חודשים, יוד בית חודש. עכשיו, מה המסר הרוחני של זה? זה שהוא התבשל שם בתנור שברחם הרבה יותר מבן אדם רגיל. והיה ההבדל בינו ובין משה רבינו, כי משה רבינו נולד לשבעה חודשים, שישה פלוס. ומשה רבינו היה לו חוסר בירור מסוים, שלכן הוא היה צריך להיקבר פה באדמה, בארץ. אליהו הנביא לא נקבר פה. אליהו עלה בסערה השמיימה. היה לו גוף כל כך מזוכח, שהוא יכל לעלות עם הגוף שלו, הגוף שלו כמו הנשמה שלו. משה רבינו, אם אני שואל איזה נשמה הייתה גבוהה יותר, של אליהו הנביא או של משה רבינו, אין שום שאלה שמשה רבינו נשמתו הייתה גבוהה יותר. אבל השאלה היא, האם הצלחת להעלות את הגוף שלך לאותה רמה של הנשמה שלך? משה רבנו לא הצליח. אליהו, הנשמה שלו לא הייתה כל כך גבוהה, אבל הוא הצליח להעלות את הגוף לאותה רמה של הנשמה. אז הוא עלה בסערה השמיים. והזוהר, יש מה שנקרא, חלק בזוהר שנקרא זוהר חדש, במגילת רות. והזוהר החדש מספר לנו שעל הפסוק ויעל אליהו בסערה השמיימה, אליהו עלה השמיימה ופוגש שם את מלאך המוות ואומר לו, מה אתה עושה פה? איפה התעודות? איפה התעודת פטירה? איפה זה? איפה זה? והוא לא מוכן, אתם יודעים שבלי תעודת פטירה ובלי רופא ובלי פה ובלי קצין שיבדוק אם הוא נפטר בבית, לא נפטר בבית, שלא תדעו מצרות, אז לא יכול לשחרר אותך. אז אליהו מתחיל לצעוק, אלוקים, מה הבן אדם הזה רוצה ממני תעודות? לי יש ויזה. אז אלוקים בא ואמר, נכון, אליהו, אבל מלאך המוות אמר, מה זאת אומרת? אבל זה משנה את החוקה ויש כללים ויש זה ומה יגידו אחרים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא למלאך המוות, האדם הזה הוא הרבה יותר ממך, הוא יכול בשנייה אחרת לעשות אותך אפר. אז כדאי, תניח לו. אז אליהו אומר, תן לי, מלאך המוות אומר, תן לי לרדת אליו קצת, להתעסק איתו, לנסות אותו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך, רד. הוא ירד, אליהו תפס אותו, זה שוב, זה דימויים מהזוהר, של כל אחד מהם צריך ללמוד בשיעור בפני עצמו, אבל אליהו תפס אותו, ועל המקום שם אותו תחת המגף שלו. דרך עליו. ואז מספר הזוהר שאליהו רצה להרוג את מלאך המוות לגמרי. והקדוש ברוך אמר לו, לא הגיע הזמן, תעזוב אותו. ואז מהמלאך המוות הפך להיות הקפיץ של אליהו לעלות בסערה השמיים. אה? ככה הזוהר מספר. מתוך סערת רוחו של השטן עלה אליהו השמיים. זה זוהר חדש ברות. אז אליהו הוא בן אדם שבירר את הגוף שלו לגמרי, והוא רצה גם להרוג את השטן. איזה שטן הוא רצה להרוג? את השטן שאנחנו מדברים עליו עכשיו. את השטן של הפחד, עבודת השם מתוך הפחד, את זה הוא רצה להכחיד. הוא הגיע למצב שהוא עובד את השם ככה. לא מפחד מאף אחד. כנו קינתי להשם צבאות. אני לא מפחד מאף אחד. אני אומר את מה שאני חושב. אחאב יכול לרדוף אותי, לא מעניין אותי ממנו. אני לא, איך אומרים הישראלים? אני לא סופר אותי. הוא הגיע לרמה כזו גבוהה, שזה היה בלתי אפשרי שלא לעלות אותו, כמו שאומרים, עם הגוף כמו שהוא. אז זה, איך אומרים, אליהו. לעומת אליהו, משה נקבר. אליהו לא מפחד ממלאכים בכלל, וממלאך המוות בפרט. משה רבינו מפחד ממלאכים או לא? הוא מפחד ממלאכים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת בדף פי ט', שהוא אומר, אני מפחד שהם ישרפו אותי באבל שבפיהם. ויש מדרש שבסוף חייו הוא כולו פחד. אמר לה, קדוש ברוך הוא, ממה אתה פוחד? אני מפחד מהמלאך המוות הזה, לא רוצה שיגע בי, לא רוצה שזה. אמר לה, קדוש ברוך הוא, אני לוקח אותך. והוא לקח אותו בנשיקה. לא מלאך המוות עם החרב שלו, אלא הקדוש ברוך הוא. אז הוא פחד ממלאך המוות או לא? פחד. מדוע? מפני שהבירור של הגוף לא היה אצלו בשלמות המלאה, לעומת עוצמת הנשמה הגבוהה שהייתה לו. כל זה מסביר הרבי הרש"ב בספר המאמרים תף רש סמך וב. ואנחנו מחפשים עכשיו את התאום של אליהו. היה לו תאום שקראו אותו רבי יהושע בן לוי. שרבי יהושע בן לוי כל הזמן בגמרא אתם תמצאו איך שהוא הולך. ופוגש את אליהו, ואיפה אני פוגש את המשיח, יש לו קו פתוח עם אליהו. הרבה שלו היה אליהו הנביא. ואליהו הנביא לימד אותו איך להשתחרר מחומר הגוף. איך לא לפחד מהשטן. ואחרי שהוא עבר קורס חזק, הוא הגיע לפגישה עם השטן בעצמו. ואז שהוא הגיע לפגישה עם השטן בעצמו, הוא הצליח לעבוד על השטן. אמר לו, אבל אני מפחד ממך, אבל הוא לא פחד. הוא לקח ממנו את הסכין, וזה מסביר המהר"ל, הוא לקח ממנו את הסכין, כי הוא רצה להכחיד את הפחד מהחרב של השטן בעולם. מה זה ההכחדה הזו? מהי ההכחדה הזו? זה בדיוק מה שהרבא שלו רצה לעשות, כשהוא שם את השטן תחת המגף. אני רוצה להרוג אותו, שאנשים לא יפחדו, לא יופעלו באמצעות פחד. זה מה שאני רוצה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לא, 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 לא. לא הגיע הזמן. בקשה להחזיר לשטן את ה... הוא קפץ הרי לגן עדן עם הסכין של מלאך המוות, ואז היה שביטה בחברה קדישה, לא היו נפטרים. ואז הייתה דרישה, שישחרר את הסכין חזרה, אבל הוא נשאר שם בגופו. איך זה? כי הוא היה תלמיד של אליהו. אז הוא התקדם, כמו שאומרים, עם הראש של אליהו על ה... בקבלה כתוב שאליהו הוא לא נמצא למעלה עם הגוף ממש. יש עולם הבריאה, הוא משאיר שם את הגוף, כמו אוטובוס עוצרים למטה וזה, ועולים לרשבי עם זה אוטובוס פנימי. יש לו כזה גוף שם שעומד שם מרקד באוויר, בחלל, ככה ככה, וכל פעם שהוא צריך לרדת פה שם, הוא לובש את הגוף הזה ויורד. אבל רבי יהושע בן לוי היה עוד יותר, הוא נכנס עם הגוף פנימה. וכאן אני מגיע שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כולנו נשתחרר מהפחד. ופה נשאלת השאלה, כתוב בתנ"ך שהקדוש ברוך הוא לא חוזר בו, ואני הזכרתי קודם את הגמרא במסכת סוכה, שהקדוש ברוך הוא ברא משהו וחזר בו. אז מפרשים שהקדוש ברוך הוא לא חזר בו. הקדוש ברוך הוא ברא את המלאך המוות, הוא ברא אותנו כמפחדים ממנו, ואחר כך הוא חזר בו. החזר בו זה לתת לנו את האפשרות להשתחרר מהפחד שלו. זה עבודה, אבל יש לנו את היכולת. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה חוזר בו, אין שום סיכוי בעולם שאתה תצליח לנצח את הפחד מהמוות. את הפחד. אז הקדוש ברוך הוא חזר בו, הוא ברא את המציאות הזאת וחזר כדי שיהיה לך אפשרות, בחירה חופשית, לצאת מזה ולעלות, איך אומרים, מעלה מעלה. הרבי מסביר בנוגע לפורים, שעם ישראל כשהם קיבלו את התורה במעמד הר סיני, בהתחלה זה היה בכפייה. בפורים הם קיבלו את זה אחר כך ברצון. ואז הרבי אומר דבר מעניין. הם קיבלו את זה בפורים ברצון, ולכן נפל פחד היהודים על כולם. למה? כשאתה קיבלת משהו באהבה וברצון, אתה עשית את הדבר, כמו שאומרים, עושה את האמת מפני שהיא אמת, ולא בגלל פחדים ועניינים וכפיות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה שהפחד שהיה לך ממלאך המוות, פוק, עובר אליהם. זה יוצא ממך. נפל פחד היהודים עליהם. הפחד שהיה אצל היהודים, המושג פחד שהניע את היהודים, עכשיו נפל על מי? עליהם, על הגויים. זאת אומרת, היהודי איבד את הפחד שלו, הוא לא מונע באמצעות הפחד, אלא באמצעות הוועשה טוב, ואילו הגוי כן באותו זמן היה מונע באמצעות הפחד, זה התיקון של פורים, מה שנדרש לצאת מעבודת השם של כפייה לעבודת השם של אהבה, של שמחה ושל יראה אמיתית מהקדוש ברוך הוא, לא יראה של פחד מעונש וכדומה. אני רוצה לספר סיפור, הסיפור הוא קצת עצוב, אבל העצוב היה פעם, עכשיו נשאר רק השמח בעניין כמו שנראה בהמשך. אחד מגדולי ישראל בשואה, שמו היה רבי יחיאל, בעל השרידי אש. הוא היה יהודי תלמיד חכם, והוא זכה לצאת מהתופת הזאת ולנצל, ואחר כך גם כן עבר וגר בארצות הברית. והוא בשאלות והתשובות שלו מספר על משהו מצמרר שהוא נשאל כשאלה הלכתית. אני רוצה להראות לכם מה זה נקרא בן אדם שלא מפחד מבחינה ערכית. חלילה, אנחנו לא אוחזים בזה, אנחנו רוצים רק טוב וחסד, אבל אנחנו נלמד מזה משהו. הוא מספר על אבא, שלא על אף אחד שיקל מתוך שבעת ילדיו, הוא שיקל שישה. בכל המחנות ובכל זה, נשאר לו ילד אחד. והילד האחד הזה היה קטן וחלש. והוא היה במחנה של ילדים שהיה ליד המחנה שלו. האבא הזה שמר כסף תמון באיזשהו מקום במסירות גדולה, וחשב איך הוא יכול להציל את עצמו ואת הילד שלו. הגיע בשורה שמחר צריכים לבוא 150 ילדים ממחנה אחר לכאן, ומכיוון שאין מספיק מקום במחנה, אז עושים מיפוי איזוטופים, עושים ניקיון. והניקיון הזה של החלשים, הילדים החלשים, והוא ידע איפה הילד שלו אוחז, הוא היה בטוח צריך להיות בתוך ה-150. אבל היה לו כסף לשחד את הקאפו שאת הילד שלו לא ייקח. ובקצרה, השאלה שלו הייתה, אם את הילד שלי לא לוקחים והילד שלי הוא החלש, יצטרכו לקחת ילד אחר במקום. והשאלה הייתה, האם הוא יכול לשחד, ואז את הילד שלו לא ייקחו, ויקחו ילד אחר במקום. הרב שסיפר את הסיפור הזה אומר, אני התחלתי לבכות כשהוא שאל אותי את השאלה, ושתקתי, לא אמרתי לו כלום, לא יכלתי. ואז אותו יהודי אומר לרב ככה, הכבוד הרב, מזה שאתה שותק, אני מבין שזה לא גלט, זה לא חלק. אם זה לא חלק, אני לא עושה את זה. הרב לא אמר לו כלום. אם זה לא חלק, אני לא עושה את זה. העוצמה הזו של בן אדם בשביל מוסריות, בשביל ערך, בשביל משהו, זה יכול לבוא רק ממי שבאמת לא מפחד. מי שבאמת מאמין ובאמת לא מפחד. זה עוצמה לא רגילה, לגמרי לא. אין שום ספק שאנחנו לא נמצאים ולא נהיה בסיטואציה כזאת, אבל המסר שאנחנו יכולים ללמוד, מספרים על אבא אחד שהבן שלו היה חולה. והבן כל כך היה חולה שכבר לא יכל לבלוע כדורים, שום כלום לא יכול להכיל. הוא הולך לרופא. והרופא מתחיל לרשום איזה כדורים צריכים להביא, והאבא צועק לו כל תרופה שהוא כותב, הבן שלי לא יכול, תמצא משהו אחר, זה לא כדורים. אז הרופא אומר לו, אתה מוכן לשתוק? עכשיו אני כותב. אז הוא כותב עוד ועוד. הוא אומר, איך תביא את כל הכדורים האלה מהבית מרקחת? הוא אומר, מה זה יעזור? עכשיו אני אומר מה לעשות, תשמע מה שאני אומר. הביא את הכל, הרופא לקח את הכל, הכניס את זה בתוך כלי, תחן את זה ושם את זה עם מים. וירבב את הכל, וזה היה כזה ריח חריף של תרופות. והוא הביא את זה ליד הילד, והילד הריח את זה, וזה היה כל כך חריף, שהוא התחיל להקיא הילד. הוא הקיא את המחלה שלו החוצה. לא כל פעם שאנחנו שומעים או רואים משהו, זה הפירוש שאנחנו צריכים לקחת את התרופה הזאת פנימה. גם הסיפור הזה שאני סיפרתי על אותו אבא, זה, איך אומרים, היה ועצוב שהיה. אבל משהו אנחנו יכולים ללמוד מזה, זאת אומרת, אנחנו מריחים את זה, אנחנו יכולים לקלוט על מה מדובר. מדובר על בן אדם פה בעולם, בכדור הזה, שהגיע לבחינה כזאת שהוא לא מפחד. הוא לא מפחד מעצמו, והוא לא מפחד מהלבד, והוא לא מפחד מהשכול, והוא לא מפחד מהיגון, שכל אלה פחדים הכי אלמנטריים בנפש של האדם. את כל זה הוא לא מפחד. למה? בגלל איזשהו ערך רוחני אלוקי, מה אלוקים רוצה ממני עכשיו. השם נתן, השם לקח, יהי שם, השם מבורך. הוא חי עם הבחינה הזאת, הוא חי עם התנועה הזאת. מה ששלמה המלך דרש מאיתנו, דרש, הוא סיפר לנו, הוא דיווח לנו, למה הוא דיווח? בשביל מה הוא סיפר שאני רואה שהכל תחת השמש? בשביל מה הוא אמר את זה? הרי איך אומרים? מי חזר משם? מי התגבר פעם על השטן? שלמה המלך לא התכוון להתגבר עליו מבחינה פיזית, או מהבחינה של אותו אחד שביקש שיקפיא אותו, וקיבל מבית משפט העליון הפדרלי בארצות הברית, רשות שיקפיאו אותו, בכיוון שהוא מאמין שביום מן הימים האנשים ימציאו את השיטה איך להכניס נשמות בתוך הגופים, אז הוא רוצה שהגוף שלו יישאר שלם. אנחנו לא הולכים להתמודד עם המוות בצורה הזו, אבל אנחנו מתייחסים למושג פחד כדבר כללי, ורוצים ללמוד ממנו שכל כמה שאנחנו נשתדל לחזק בנפש שלנו את הטוב, את המוסרי, את החיובי, את האלוקי, את האהבה, את ההבנה, את העשייה עם טעם, עם נימוק, עם שלמות פנימית, כל כמה שזה יהיה אצלנו יותר ויותר חזק, אנחנו מפילים פחד על אחרים, מרוקנים את הפחד מעצמנו, על אחרים אני מתכוון על האויבים שלנו, ומוציאים את הפחד מעצמנו, וחיים יותר עם הבחינה, עם האמת האלוקית בתארתה, וזה, מה פועל זה? זה פועל באיזשהו מקום, עלת מן, ככה זה נקרא בקבלה, שיבולה המוות לנצח, ומחה השם דמעה מעל כל פנים, שיהיה אך טוב החסד. אבל זה העבודה שאנחנו צריכים להשתדל, להשקיע עד כמה שאנחנו יכולים, בכל שלושת הבחינות שדיברנו. גם הבחינה הראשונה של להבין את העדרה, שזה החרב של מלאך המוות, הבחינה הזאת של המרה והכבד, של התאוות היתר, שאנחנו צריכים להימנע מהם, מה שלא תכננו מראש, מה שלא נצרח לגוף שלנו, והבחינה השנייה של הבגד, שלפעמים היצרה מתלבש בלבוש של צדיק, בלבוש חסידי, ואנחנו צריכים ללמוד לזהות אותו, אם הוא מפריע לאיזשהו דבר אלוקי, אם הוא מפריע לאיזשהו דבר מעשי. והדבר האחרון, זה להשתחרר מהפחד שהוא מפיל. כי גם אלוקים כבר מתחרט מהפחד הזה. כיוון שהוא מתחרט, אנחנו יכולים בהחלט לעלות אותו ביחד על הטרמפ, ולצאת מהעבודת השם הילדותית, שהאדם עושה אותה אך ורק בגלל שהוא רוצה, כמו שאומרים, להיות מיוחד ומפחד מאחרים ורוצה להתקדם מסיבה כזאת ואחרת, מכל מיני דחפים לא פנימיים, אלא עושה את מה שהוא עושה, כמו שאומר הרמב״ם, עושה את האמת מפני שהיא אמת, ואז זה הזמן של משיח בן דוד מגיע גם כן, משום שהוא שיא האמת, הוא למעלה מבחינת אדם הראשון, הוא למעלה מהבחינה הזאת של העשייה, מהעשייה בגלל דחף, בגלל פחד, אז כשכל שאנחנו מתחברים בנפש לבחינה הזאת, אנחנו מגלים את המשיח הקטן שבתוכנו, זה מסייע לגלות את המשיח הכללי של עם ישראל.